העולם יזרים.
הנושא שאנחנו נלמד אותו נוגע בדיוק לימים האלה. תפתחו בבקשה בדף קמ"ה. זה מאמר, הרב כותב אותו, הופיע גם בעולת ראייה, על העניין של התשובה. מה הקושי בעניין של התשובה? מישהו עשה כאן פעם תשובה במקרה? היה לך קשה או קל?
לפעמים קשה, לפעמים קל.
מתי קל?
לפעמים זה שמח, זה תענוג.
אבל לפעמים יש קושי, נכון?
לפעמים זה אתגר, מאוד אתגר.
הרב מדבר כאן על הקושי מצד אחד של התשובה, מה הקושי בו, ומצד שני יש, כמו שאתה אומר, גם הקלה גדולה מאוד בעניין של התשובה. בוא נראה את הדברים בתוך. בדף קמ"ה, קמ"ה. זה מאמר שבאמת פותח לנו פתח לכל עניין התשובה, וגם למרות כל הקושי שבעניין התשובה, יש מקום להישען עליו ולעשות אותה בקלות, למרות הקושי. בואו נראה את הדברים בתוכן. בפתיחת וידוי יום הכיפורים, המסודר על פי א' ב' של על ח', אנו אומרים בתור הקדמה, אתה יודע רזי עולם ותעלומות סתרי כל חי. אתה חופש כל חדרי בטן ובוחן כליות ולב. אין דבר נעלם ממך ואין נשתר מנגד עיניך. ובכן, יהי רצון מפניך, השם אלוקינו, אלוקי אבותינו, שתסלח לנו על חטאותינו. האמירה הזאת היא מעמידה אותנו, יש ביטוי כזה, שקוף, שקוף. אתה עומד לפני בורא עולם ואתה אומר לפניו, אני שקוף. אתה בוחן כליות ולב, אתה בוחן אותי, אתה יודע את עומק 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 מה שאני בעצמי לא יודע. אני לא בא להסתיר ולא בא לחסות ולא בא כמו שאומרים, תעטה מתחת לשולחן את כל החולשות שלי, את כל הדברים שלי. יש כאן מישהו שיש לו איזה חולשה או משהו כזה? מה אתה אומר? ואתה עומד ככה לפני הבורא, לא, אנו, מתוך ידיעה ברורה שהוא יודע את כל הדברים הלא טובים שעברו עליך ועוברים עליך, ועד ככה אתה עומד לפני בורא עולם. למה ההקדמה הזאת? למה צריך את ההקדמה הזאת של החשיפה הזאת, של העמידה מול הבורא, שאתה ממש חשוף לפניו, הוא יודע בדיוק מה לא בסדר אצלך, יותר ממה שאנחנו לא יודעים מה לא בסדר אצלנו. למה האמירה הזאת? למה אנחנו פותחים ככה? יש גם הספרדים פותחים ככה, נכון? לא רק אשכנזים, נכון? אז זו אמירה כלל ישראלית. מסביר הרב מה העניין של האמירה. למה זה כל כך חשוב לומר לפני הוידוי, יום כיפור, שאומרים בכל תפילה אומרים וידוי. לכאורה, אין השבחים האמורים בזה מתייחסים להיות מהם פתיחה לוידוי. אם אתה מתוודא, תגיד, מיד, א', ב', לפי א', ב', כל מה שאומרים נוהגים לומר. אבל אתה מקדים את זה, למה אתה מקדים את ההקדמה הזו? וצריכים לנו לבאר את טעם היסוד של פתיחה זו. בייחוד בראשית הוידוי של יום הכיפורים, צריך להסביר את זה. שהוידוי הזה הוא המפתח הגדול של שערי תשובה לכל בית ישראל. יש תשובה פרטית, אבל יש תשובה של כל עם ישראל. זה הוידוי של יום כיפור, זה וידוי של כל עם ישראל. צריך להבדיל בין תשובה פרטית לתשובה כללית. הגמרא במסכת ראש השנה, כשעוסקת בסוגיית התשובה, אמר רבי יוחנן, גדולה תשובה שמקרת גזר דינו של האדם. זאת אומרת, אם משהו נגזר על האדם, ככה אומרת הגמרא, רבי יוחנן אומר את הדבר, על ידי התשובה, אז קוראים לך את גזר הדין. זאת אומרת, לא, גזר הדין, למרות שהגזר הדין לפעמים יכול להיות קשה, אבל התשובה גורמת לכך שאותו גזר דין שנגזר על כל אחד ואחד מאיתנו, כולם עוברים כבני מרון לפני בורא עולם, קוראים אותו, יש שם מישהו, פקיד מיוחד, שקורא את גזרי הדין. אני לא יודע, מישהו פעם היה כאן בבית משפט, מישהו היה בבית משפט? לא הייתי בבית משפט, מה אתם? אז אני אתאר, לא שאני, מי יודע מה, אני פעם הייתי במשפט של תעבורה. אבל איך נעשה המשפט בעצם? וככה גם בשמיים, זה כמובן עניין של לדמות את הדבר הזה. יש סניגור, יש קטגור, יש שופט, ויש אליד השופט פקיד או פקידה, והם רושמים פרוטוקול מהדיון שנעשה שם. בא הקטגור, התובע, סליחה, לא קוראים לו קטגור, קוראים לו התובע, והוא מתחיל לנום. בא הסניגור, הוא גם כן נועם ואומר את מה שיש לו להגיד. וזהו, רושם, הפקיד רושם את הפרוטוקול, את מה שזה אומר ומה שזה אומר. והשופט קורא את כל הסיכום של האמירות מכאן ומכאן, והוא כותב את הגזר דין, אבל צריך עוד אחרי הכל גם, איך אומרים, לחתום על הגזר דין. זה לא מספיק שהוא כותב את הגזר דין, אלא מה צריך? חתימה. בלי חתימה אז זה לא מתבצע, צריך לחתום על הגזר דין. מה רבי יוחנן אומר? כבר היה הסנגור, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, היה הקטגור, אמר מה שאמר, הסנגור מה שאמר, עשו פרוטוקול. באיזה יום? אתמול. איזה יום זה היה אתמול? ראש השנה. סיכמו את כל השנה. והנה, כבר הכל כתוב. רק חסרה מה? חתימה. אבל זה לוקח כמה זמן בין הכתיבה של הגזר דין ובין החתימה. זה 10 ימי תשובה. אז אומרת הגמרא, בעשרת ימי תשובה, התשובה בעשרת ימי תשובה של הפרט היא כמו של הכלל. זאת אומרת, אם אנחנו היום עושים תשובה, יש לו מי שרוצה לעשות היום תשובה? כדאי לו. זו עונת המלפפונים, כמו שאומרים. למה? תשובת היחיד בעשרת ימי תשובה, גם הרמב״ם פוסק בהלכות תשובה ככה, תשובת היחיד בעשרת ימי תשובה זה כמו תשובת הציבור. ותשובת הציבור זה כמו תפילה בציבור. יש הבדל בין תשובה, תפילה ביחידות ותפילה בציבור. העוצמה של תפילה בציבור לאין ארוך, אותו דבר לגבי התשובה. אז הימים האלה זה זמן של תשובה, שהדברים הפרטיים שלך, אתה יכול לתקן אותם ביתר קלות, כי אתה במעמד של ציבור כבר, לא מעמד של פרט. ככה אומרת הגמרא. אז זה מה שהרב אומר, שזה תשובת הכלל, תשובת של כלל ישראל. גם הפרט נהפך לכלל. אז למה צריך את האמירה הזאת, של החשיפה הזאת, של השקיפות הזאת מול הבורא, לפני שאנחנו מתוודים? זה הנושא של המאמר, ובואו נראה את הדברים. קודם כל, באמת, מה הקושי הגדול של האדם שהוא ניצב לפני הבורא? בואו נראה את הדברים. ונראים הדברים שמאחר שיסודות התשובה לא הם שלושה, כמו שבאמת מופיע בחז"ל, הרמב"ם מביא את זה הלכה למעשה, האחד החרטה על העבר, השני העזיבה של החטא בפנימיות לבבו ורצונו בהסכמתו החזקה בהווה, והשלישי הקבלה על האבא. אני תמיד נותן דוגמה לבחורים, יש מישהו שצריך לתקן משהו בחיים שלו כאן? מידות או מעשים או, או דברים כאלה. כן? אני לא, אל תגידו לי, כי זה תגידו לבורא. זה. אבל אני אתן דוגמה שהיא נפוצה לצערי הרב, שיש הרבה אנשים צריכים לתקן, זה ההתמכרויות. אנשים מתמכרים, למה הם מתמכרים היום? למה אנשים מתמכרים היום? סוכריות? סוכריות? לא. טלפונים? מי? למה? סיגריות? יש כאן מישהו שישן פעם בחיים שלו? זה נקרא, אתה לא היית התמכרת, רק ישנת, נכון? מה אתה מדבר? חזרת בתשובה? אתה ישנת? עד 50. עשית... כל החיים. אשריך מה טוב חלקך. ניתן לך עוד כאן, בעל תשובה. אני נהג לספר שכאן היה בחור אחד שהיה מעשן כבד. ממש, היה מעשן. הוא כבר היה בחור מבוגר, בן 19, 18, אין לו קצת יותר. הוא רצה להתחתן, מגיע לו להתחתן, בן 18 מה? חופה. אני אומר את זה במילתא דבדיחותא. הוא היה הרבה יותר מבוגר. אז אמרתי לו, תשמע, אם אתה רוצה להתחתן, תפסיק לעשן. אני מברך אותך. אבל לא ככה זה ברצינות, את המשימה הזאת. ובאמת הוא הפסיק לעשן, ולקח זמן קצר אחרי זה הוא התחתן. ברוך השם. הקים בית בישראל. מה זה תהליך התשובה של מי שמתמכר למשהו? אומר כאן הרב, זה מורכב משלושה דברים. הדבר הראשון, שתכיר בחיסרון הזה. תכיר שההתמכרות זה דבר רע, זה דבר לא טוב. לגבי העבר. בעבר אתה צריך להכיר שמה שהיית המכור למשהו זה דבר לא טוב. הרב צודק בזה. מה אתם אומרים? הכרת החטא של העבר. קודם כל העבר. ב' בהווה, אתה צריך גם, לא מספיק שאתה מכיר בחיסרון, אתה צריך גם להתחרט, חרטה אמיתית, להצטער, לכאוב את העובדה שהתמכרת למשהו. אבל לא פחות חשוב משני הדברים האלה של העבר וההווה, אומר הרב, הדבר השלישי מה הוא? להבא, לעתיד. אתה צריך לקבל על עצמך לא לעשות את הדבר הלא טוב שהתמכרת אליו. אלה שלושת התהליכים, בכל דבר דרך אגב. זה יכול להיות בהתמכרות, זה יכול להיות במעשים, בדיבורים, בכל דבר ודבר. מי שרוצה לעשות תשובה, צריך לשלוח את הפרוצדורה הזאת. עבר, להכיר בחטא, עובר, להתחרט, אם אני אקרא, לא, אבא, אני לא עושה את זה. כן.
הרב, זה מקביל תשובה, תיקון, זה תיקון.
הפרוצדורה של התיקון, כל תיקון דרך אגב, לא רק תיקון של דברים כאלה. אתה בא, מביא את המכונית למוסך. דבר ראשון, למה אתה מביא את המכונית למוסך? למה? מקולקל, משהו מקולקל. אתה פותח את הארנק, מתחיל להצטער, צריך לשלם הרבה כסף. נכון? צריך לקחת את זה ברצינות. והמוסכניק אומר, לאבא חביבי, תיסע בזהירות. אל תעשה תאונות או דברים כאלה. תיקון המכונית, זה גם תשובה. עבר, עובד, כל דבר ודבר. והרמב"ם אומר, כל המרבה בווידוי, הרי זה משובח. וזה לא בושה, צריך לבוא ולהגיד, הקושי הוא האם אתה אומר את הדברים האלה ברצינות או לא ברצינות? האם זה באמת עם כל הלב, מעומק, עומק, עומק נשמתך, אתה אומר, או אתה יוצא ידי חובה, רק אומר את הדברים האלה. זה הקושי. הקושי בתשובה זה לא האמירה. האמירה היא קלה מאוד. חטאתי, אביתי, פשעתי, אני מסתר, לאבא אני לא אעשה את זה. כמו אלה שמשתים סיגריות, אני אומר, תפסיק לעשן, כן, 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 בטח. אני מסתער על זה, אני באמת ישנתי, מסתער. לאבא אני לא אעשה את זה. אחרי חצי שעה, מה הוא עושה? והוא יודע שהוא מאשם. מכיר בזה. האם הווידוי הזה הוא וידוי אמיתי או לא? מה אתם אומרים? מי אמר לא? אתה לא צודק. תראו איזה חסד הקדוש ברוך הוא עושה איתה. שנבין את הדבר הזה. גם כשאתה אומר את הדבר הזה לא מעומק הלב, למרות שזה לא רצוי, אבל הוידוי זה להניע את השפתיים. אמרתי, חטאתי, אביתי, פשעתי, עשיתי כר וכר, ואני מצטער על הדבר הזה, ולאבא אני לא אעשה את זה, למרות שאתה אומר את זה ככה, אמירה. למרות הכל, אני בדקתי בשמיים, העסק התקבל. משל למה הדבר דומה, שנבין את העניין. לפעמים יש לילד שהוא, איך אומרים, שובב. יכול לקרוא דבר כזה. כל הזמן מגרשים אותו מבית ספר. יכול לקרוא דבר כזה? אה? יכול. האבא שלו כבר מה? התייאש ממנו. כל פעם שהוא בא הביתה מהבית ספר, גרשו אותי מהבית ספר, והילד הזה מתחיל להאשים את המורים, ואת זה, והוא, כולם אשמים, רק מי לא? הוא עצמו הצדיק. יכול לקרוא דבר כזה? יכול לקרוא דבר כזה. והאבא כבר מיואש. כן.
אני אומר, יש יאור שאתה רואה שאתה חוזר בתשובה, ואתה עוד פעם נסוג, ועוד פעם חוזר בתשובה, עוד פעם חוזר...
בדיוק, זה בדיוק, זה אותו פרינציפ. יום אחד, אותו ילד שתמיד מאשים את כל העולם שהם לא בסדר, הוא היחידי שהוא 100% מתחיל לצפצף לפני האבא שלו. אבא, אני רוצה להגיד לך, אני כל כך מצטער שהפרעתי באמת בכיתה. לא הפריעו לי, אני הפרעתי לאחרי. אני מצטער על הדבר הזה. מצטער, אני רק מצטער. אני מבטיח לך, אבא, יותר אני לא אעשה את זה. בתנאי תיתן לי 100 שקל. איך האבא מקבל את זה? חל שיפור עצום אצל הבן. קודם כל, הוא הפסיק להאשים את האחרים. את מי הוא מאשים? נכון שהוא רוצה גם סוכריה בקצה התהליך. כולנו רוצים סוכריה בקצה התהליך. אבא מבסוט. הבן שלו שינה, איך אומרים, דיסק בראש. הוא מתחיל להבין. שמשהו לא בסדר איתו, למרות שהוא לא כל כך רציני. זה שינוי, נכון? זה אבא הביולוגי שלנו. אבל יש לנו גם אבא בשמיים, אבינו מלכנו. אבא בשמיים הוא יותר קשוב אלינו מאשר ההורים שלנו לפעמים. אז אתה מצפצף, איך אומרת הגמרא? שמצפצפים ועולים. מצפצפים, מה זה מצפצפים? זה מצפצוף. אז זה מעלתה של התשובה, גם חסרונה, וגם מעלתה. מעלתה שאתה מספיק, אפילו הרהור תשובה. אפילו הרהור תשובה. כבר, אבינו שבשמיים מקבל את הדברים. תפנית בגישה שלנו. אפילו היא קטנה, אפילו זה מילולית, ולא לא מחשבתית. עצם הוידוי זה כבר משהו. כמו שאומרים לגבי גט עשוי, שיש האדם שלא רוצה לתת גט, בסוף בית דין כופה עליו, וזה בסוף מרוצה אני. למרות שהוא אמר את זה מתוך כפייה אפילו. דנים בזה, הרמב"ם מביא, חז"ל מביאים. מכיוון שבאמת, בעומק עומק ליבו רוצה טוב האיש הזה. הקליפות שלו לא נותנים לו, הוא עקשן. הקליפות לא נותנים לו להגיד שהוא רוצה לתת גט. אז לוקחים מפתח אגוזים כזה, מפעילים עליו לחץ, פתאום מגלים בתוך הקליפות, נכון? והגט הזה מתקבל, למרות שהוא נעשה בכפייה, נקרא גט כפוי, הדבר הזה מתקבל. אותו דבר גם אנחנו. כשאנחנו ממללים, אומרים בה את התשובה ביום הכיפורים, וגם לא ביום הכיפורים. כזאת ברוך הוא בוחן כליות ולב, הוא רואה את זה, הוא מקבל את זה. למרות שאנחנו יכולים להעיד על עצמנו שאנחנו לא רציניים כל כך. למרות הכל. זה חסד או לא חסד? מה אתם אומרים? אה? חסד גדול. נראה את זה בהמשך. ונראים הדברים שמאחר שיסודות התשובה לא הם שלושה והם האחד אחרתה על העבר, השני, עזיבה של החל בפנימיות לבבו או רצונו בהסכמתו החזקה בהווה, והשלישית, הקבלה על האבא, שלא לשוב עוד לחיסלה. כאשר אמנם לפי הנראה שלושה הדברים הללו נוחים הם כל כך, למה? על ידי דבר מילולי, גרידה, אתה קיימת את המצווה הזאת. ובהם התשובה נגמרת, עד שאנחנו מתפלאים למה התורה הצריכה להודיענו על התשובה, כי המצווה הזאת, מצוות התשובה, לא נפלאתי ממך ולא רחוקה היא, קרובה אליך מאוד. כי קרוב אליך הדבר מאוד, סימן שהתורה אומרת שאדם מדמה לעצמו שהמצווה הזאת היא משימה בלתי אפשרית. באה התורה ואומרת, לא! המצווה הזאת של התשובה זה אפשרי, זה קרוב, זה כאן, זה פה, זה עכשיו. למרות שאתה חושב, ולא מגיע לי, לא ראוי, לא זה, לא זה, אומר, לא, עכשיו אתה יכול לעשות תשובה.
אם תכלס חוזר אחורנית.
זה בסדר גמור. בסדר גמור. גם שזה נראה לך כמשימה בלתי אפשרית, ואתה רואה שאתה חוזר כל הזמן לאותו כי אתה... אבל העובדה... אתה כרגע אתה עושה תשובה, זה בסדר, היא מתקבלת. איך נאמר על ישמעאל, באשר הוא שם, אמרנו את זה, קראנו את זה בתורה, ביום הראשון, באשר הוא שם, למרות שזה ישמעאל, ויצא ממנו מה שיצא עד היום. אבל באותו רגע שהוא התפלל ישמעאל, אז התפילה והקריאה והבכי שלו התקבל. אותו פרינציפ, אותו עיקרון על התשובה. עצם העובדה שבאותו רגע אתה מתוודה, למרות שאתה מכיר את עצמך, ואתה מכיר את חולצותיך, אבל אתה מתוודה, זה כבר מתקבל בשמיים. אבינו שבשמיים שמח, חל שיפור באדם הזה. זה מובן. אני מודיע לך, אתה מלאך אתה? אתה מלאך? כולנו בני אדם, כולנו בלי חולשות. אבל אם נתחיל לחשב את כל החולשות שלנו, לא נעשה תשובה לעולם. כי בסך הכל אתה מכיר את עצמך קצת, לא, נכון? אבל אתה משתדל, אתה מתאמץ, אתה אומר, אני רוצה לתקן את עצמי. למרות שאתה יודע, מכיר את האופק, אתה יודע כבר מה יהיה בעתיד, פחות או יותר. זה תשובה, זה החידוש של הדבר. אני אגיד לכם למה, אני אגיד לכם את הסוד. למה? כי התשובה זה לא רק תלוי בנו. הרוצה בתשובה? מי רוצה בתשובה? הוא רוצה. אני יכול למנוע את רצונו של הבורא? אני לא יכול. הוא רוצה בתשובה. רגע, אני חלש, אני זה, אבל הוא רוצה. כשהבורא רוצה, שום דבר, הוא לא מוגבל בכלל. אז אפילו צפצוף קטן של יהודי, שהוא אומר, אני רוצה לתקן, הקדוש ברוך הוא אומר, בסדר, אני מושיט לך יד, אני אעזור לך, תהיה לך סייעתא דשמיא, תגיע למכון מאיר. מה? רק צפצוף קטן. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה? למרות שזה משימה בלתי אפשרית נראית. ואחרי כמה זמן אתה מצא את עצמך שונה לחלוטין. זה מובן. אילו זה היה רק העניין שלנו, הרצון הפרטי שלנו, החולשות שלנו, אז היינו מתייאשים מעצמנו. אבל מכיוון שהבורא מתערב כאן בכל העניין הזה, בגלל שעשינו תשובה, עשינו בידוי, אז יש סייעתא דשמיא הגדולה מעל ומעבר ליכולות ולכוחות של כל אחד ואחד מאיתנו. ופתאום חלים שינוי, כי אנחנו בסך הכל שחקנים קטנים בבמה הגדולה הזאת. ומי זה הבמאי הראשי? מי? הוא? מה אתה אומר? הוא מסדר לנו את הכל. אף פעם לא לשכוח, אדם צריך לו לשכוח לרגע אחד שהוא לא לבד בעולם, שיש בורא עולם. אתה מחיה את כולם. כן, זה יסוד האמונה שלנו. יסוד היסודות ועמוד החכמות שהקדוש ברוך הוא עושה. כל המציאות היא מרצונו של הבורא. ואנחנו ברצון הקטן שלנו משתלבים ברצון הכללי. או נדמה לנו שאנחנו לא משתלבים, גם זה רצונו של הבורא. זה מובן.
אבל אין מצב ששמיים מונעים את האדם ואין תשובה?
מונעים תשובה? יש. למי? לפרו. יכביד את ליבו. פרו היה, פעם אחד היה פרו. פרו, בסדר. מי שיש לו מידתו של פרו, אולי, כן. זה משהו אחר. אבל לכתחילה אין דבר עומד בפני התשובה. אפילו כל החיים בן אדם חטא והאפיקורס והיה זה והזה. ברגע האחרון של חייו הוא צפצף ואמר, ריבונו של עולם, אני רוצה לתקן את עצמי, אתחרט על העבר, קבל האבא. כל השערים נפתחים. רטרואקטיבי. אתה יודע מה זה רטרואקטיבי? סוף טוב, הכל טוב. מה אתה אומר? זה לא על פי החשבון האנושי, זה חשבון אלוקי. כי הוא רוצה בתשובה. זה אומר כאן בהמשך, את הסוד, אמרת זה הסוד, זה הסוד מגלל. ולמה? אבל צריכה כל כך התורה לבאר, לא בשמיים היא, לא מעבר לים היא, כאשר פרשו הקדמונים לפרשה הזו של מצוות תשובה, כמו שקראנו בשבוע שלפני, זה פרשת ניצבים. אבל כשנעמיק בדברים, נשקיף שבאמת התשובה עם כל קלותה, הרי זה בסך הכל מילולים, מדברים, אומרים, שאינה דורש מניתן כי עם שלושה עיקרים הללו, חרטה, עזיבה וקבלה, היא באמת כבדה מאוד. משימה בלתי אפשרית. לכאורה, לולי חסדי השם שהקל אותה לפנינו, עד שעל ידי הכולה הזאת של חסדי השם, חסד עליון נעשית באמת לא בשמיים ולא מעבר לים. לולי חסדי השם לא היינו יכולים לקיים את המצווה הזאת. היא כל כך קשה. למה? היא דורשת עומק ורצינות. ואת הדברים האלה לא תמיד יש לנו. אלא קרוב מאוד בפינו ובלבנו לעשותה. מה הקושי? ונבאר אחת לאחת את צד הכבדות שישנו בכל אחד מעיקרי התשובה לקיימם במלואם. עד כדי כך, עד שלכאורה נעשה כל עניין התשובה למעלה מיכולתו של האדם. עכשיו הוא עובר דבר דבר. קודם כל חרטה. עכשיו, חרטה, אתן רק דוגמה. אדם לא עלינו הרג מישהו, רצח מישהו, פגע במישהו קשות או משהו כזה. איזה חרטה הוא צריך להתחרט? אני שואל אתכם. איזה חרטה הוא צריך להתחרט? איזה חרטה?
לא
גדולה או לא גדולה? אה?
גדולה.
אני שואל אתכם.
ענקית.
ענקית! כיפת חס ושלום חיים של מישהו. אם יש לך מצפון כמובן. ולא ייתן לך מנוח. החרטה צריכה להיות חרטה מעומק, עומק, עומק ליבו. הרי מה הוא עשה כאן? חורבן שלם. ואם אדם לא מרגיש את זה, על זה הוא צריך לעשות תשובה. על זה שהוא לא מרגיש שהוא פגע במישהו. גרם להם צער. מישהו גרם כאן למישהו צער פעם? איי, 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 אתם כולכם צדיקים. צדיקי עליון. לדוגמה. כי גודל הצער, גודל החרטה. עכשיו בואו נראה מה הקושי כאן. חרטה. לאחרה דבר קל הוא להתחרט על החטא. אדם יכול להגיד, אני מתחרט על מה שעשיתי. אמירה פשוטה. אחרי שאדם שם על ליבו את רוע דרכו, מכירה ומר עוזבו את השם, אבל כאשר נתבונן שחרטה היא ראויה להיות כל כך גדולה, כל כך עמוקה, כל כך חודרת לפי העומק של הגריעות ושל הכיעור וההפסד שהחטא כולל, מאחר שבדבר זה מתקיים עולם ומלואו וחיי כל חי נחתכים במאמרו, בכוח קדושת אור התורה והמצווה, המאיר בעולם שהם חוקים שחקק אדון כל עולמים בעולמו. אם כן, אילו היינו יכולים להתבונן וצריכים להתבונן, ברגע שאדם עובר על דבר תורה, עובר על דבר תורה, מה הדבר הזה עושה בעולמו של הקדוש ברוך הוא? לא אצלך באופן פרטי רק, אלא אם אתה זוכה להבין מה זה עניין של מצווה או עבירה, מה זה גורם בבריאה כולה, בעולם כולו. הרי אתה לא חי לבד, אתה חלק ממשהו, אתה חלק מהמערכת הלאומית, העולמית, כל הבריאה כולה. וכל מעשה טוב שהאדם עושה בעולם הזה, הוא תורם לכל העולם כולו, מאיר את העולם כולו. וההפך, חס ושלום. כל מעשה רע שאנחנו עושים בעולמנו, מחריבים עולם ומלואו. אני רואה שאתם מתרדמה. אתם לא מבינים מה זה. אילו הייתם מבינים מה זה, הייתם כאן נשפחים מרוב בכי. אנחנו לא כאלה. אנחנו עושים דברים, לפעמים לא טובים, והדברים הלא טובים האלה, לא, זה לא רק נגמר במצב הפרטי שלי, האישי שלי, זה משפיע על כל העולמות כולם. אילו האדם היה מבין את הדבר הזה, אז הוא אומר, אני במעשה, שנראה בעינינו כמעשה חסר, קטן לכאורה, אבל האמת שזה היה דבר ענק. וכמה שלא התחרט, זה לא היה חורבן שלם. אז זה אומר כאן הרב. אם כן, העובר וממרא את פי השם, הרי הוא נותן גרעון ומשחית את הדר כל העולמים. הוא מאבד את זיו החיים כולם. וואי וואי, מצד האמת, אלא מה? אנחנו לא מרגישים בדבר הזה, אנחנו לא מודעים לדבר הזה. את שואל אותי, אני הקדוש ברוך הוא. אבל הרמב"ם מסביר את שאלתך, זה נקרא, אומר שכל אדם נעשה לו מה שנקרא חשבון כל הזמן, כמו מוזניים. אז ברגע שיש יותר זכויות, הוא מכריע את עצמו לכף זכות. וההפך ההפך. זה גם הסמל של החודש, חודש תשרי המוזניים. אבל מה הוא אומר? אתה לא לבד. כל דבר פרטי שלך זה חלק מהמוזניים הלאומיות. זאת אומרת, כל דבר הכי קטן שאנחנו עושים, אתה מוסיף טוב למשקל החיובי של עם ישראל. אבל זה לא מספיק. כל דבר טוב שאתה עושה, זה גם המאזניים האנושיות, כל האנושות כולה. אתה מכריע את הכף לזכויות העולם. זה לא מספיק. כל דבר שאתה עושה, כל דבר טוב שאתה עושה, אתה מכריע את הכף לעולם כולו. ככה מסביר הרמב״ם בהלכות תשובה, פרק שלישי כמדומני, מסביר את זה. אנחנו בקושי מודעים לאיזון הפרטי. אבל מצד האמת, מה שכותבים חז"ל ומה שכותב הרמב״ם, אז אתה מטה את הכף של כל האומה, כל הבריאה, אנחנו לא מודעים לדבר. כמה שהאדם הוא יותר אחראי, יותר רציני, הוא מודע לאפקט, למעשים הטובים או הלא טובים חס ושלום, שהוא עושה וכמה זה משפיע על כל העולמות כולם. בהיסטוריה אולי שמעתם על המבול, שמעתם על המבול. מי שמע על המבול? איפה שמעת על זה? חדשות? מה זה המבול? זה בדיוק העניין. כל העולם כולו נשטף. וגם היום החשבון הזה נעשה. למרות שהקדוש ברוך הוא הבטיח שהוא לא יביא עוד מבול לעולם. אז זה השאלה, שאלה, תהיה הכי נמי. כל אדם לפי מדרגתו. יש אדם שבקושי אחראי לעצמו, וגם זה לא. לפעמים הוא עוצם את העיניים, לא אכפת לו משום דבר. ויש אדם שאכפת לו מהעם שלו. הוא יודע שכל מעשה טוב שהוא עושה, זה תורם לכלל. אתה מרים קליטת בננה מהרחוב. עם ישראל התעלה. יש כאלה שאומרים, זה לא רק עם ישראל, כל האנושות כולה. כל אחד לפי מדרגתו, אתה מבין? אנחנו נראה את זה אם ירצה השם מחר בשבוע.